לפני 71 שנה קמה המדינה. אם כן, התממש החזון, התממש החלום. השליח הזה, שקיבל שליחות לעורר את הרצון של היהודים בכל העולם לשוב לארצם ולפעול לעצמאותם, הנה, הוא לא טעה. אם תרצו, אין זו אגדה. ועוד לפני המון שנים. ואם כן, קמה מדינת היהודים. ואם קמה מדינת היהודים, ובאמת היינו כחולמים, אנחנו יכולים להיות שמחים. אלא שהתעוררה בעיה. כוונתו רצויה. המעשה, כשאנחנו רואים היום מה הפכה להיות אותה מדינת היהודים ברמה הבינלאומית, אנחנו יכולים רק לחשוב שבאמת ניסים כאלה עוד לא ראינו מאז תקופת החשמונאים. אבל הבעיה הייתה שכשאתה אומר מדינת היהודים, מה אתה בדיוק מתכוון? אתה מתכוון שכל היהודים יבואו לכאן ויחיו באותה מדינה. מדינת היהודים, הגדרה, מדינה שיש בה יהודים. ברוך השם, נותנים לנו עכשיו מספרים, ואכן יש יהודים רבים. מי היה חולם שנהיה כאן מספר כזה גדול של יהודים, 6 מיליון, אשרינו, מה טוב חלקנו. נכון, מדינת היהודים. ואז היהודים התעוררו והתחילו לשאול. נכון, זה מדינה של היהודים, לכן יש חוק השבות. מי שיהודי יכול להגיע למדינה הזאת, מקבל אזרחות. מה עשית בשביל זה? כלום. זה לא כמו מדינות בעולם. מדינות בעולם, כדי להיות אזרח של מדינה מסוימת, אתה צריך לעשות מאמצים לפעמים מאוד גדולים. מאמצים רבים. גם מאמצים של נאמנות למקום, למדינה, להיות בקי בתרבותה, לדעת את שפתה. ויש מדינות שדורשות לא פחות מאשר הרבה כסף. תוכיח שיש לך כסף. אבל אחרי שהקמנו את מדינת היהודים, התחילו היהודים לשאול את עצמם שאלה מעניינת. נכון, זה מדינה עבור כל היהודים, אבל איזו מדינה? כי מדינת היהודים זה אומר מדינה של היהודים, אבל זה לא אומר שום דבר למדינה עצמה. וכאן התחילו דעות רבות כמספר היהודים. כמספר היהודים כמעט. מספר הדעות, מה צריכה להיות מדינת היהודים. יהודים אנחנו יודעים להגדיר. פחות מי שיש לו מחויבות הלכתית. ואחרים ניסו, למשל, דוד בן גוריון כנס מאוד גדול, כדי לנסות לברר מה נקרא יהודי. כל אחד הביע את דעתו וירצה את הרצאתו. בסדר, אז בואו ננסה. אמרנו שאנחנו יודעים להגדיר יהודים. האם אנחנו יודעים להגדיר את המדינה של היהודים? כי אמרת שזאת מדינת היהודים, אבל האם אתה יודע להגיד מהי המדינה הזאת? מה זה אומר? הרב קוק זצ"ל ראה את הנולד. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. ולכן מהר מאוד הוא התחיל לעסוק בשאלה העקרונית הזאת. הוא הרי היה לפני המדינה, נפטר בתפרש צדיק ה' תרגום 1935, עוד לא הוקמה מדינת ישראל, זה ייקח עוד 13 שנה, אבל הוא ראה את הנולד, והוא התחיל להתעסק בשאלה העקרונית הזאת. הוא התחיל להתעסק בשאלה על איזו מדינה אנחנו מדברים. כי זה לא מספיק שהיהודים יגיעו לכאן. וזה לא מספיק שהיהודים יחיו ביחד. וזה אפילו לא מספיק שהיהודים יצליחו להתחבר ולהתאגד למציאות לאומית שלמה. זה לא מספיק. צריך עוד משהו. ואנחנו נראה בשני מקומות באגרותיו התייחסות של הרב קוק לשאלה הזאת העקרונית, בעצם מה אנחנו יודעים להגיד על התנועה הזאת הנקראת התנועה הציונית, שלקחה על עצמה את המשימה להקים מדינת היהודים, כי הלכו לפי הספר, נכון? הספר אמר, מה אמר? תקום מדינת היהודים. איזו מדינה? טוב, בוא נשמע. אז הרב קוק אמר, בוא נטפל בנושא הזה. עוד לא קמה המדינה, זה הזמן. זה הזמן לומר מה לא, ובעיקר מה כן. כלומר, לא מדינת היהודים, אלא אנחנו רוצים מדינה יהודית. זה נראה סמנטיקה, כלומר נושא לשון, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. ברור שיש הבדל מאוד משמעותי בין מדינת היהודים ומדינה יהודית. הרבה זמן אנשים חשבו זה אותו דבר. מה זה משנה? תגיד מדינת היהודים, מדינה יהודית, זה משחק מילים. לא, לא, זה לא משחק מילים, זה רציני. ואנחנו חייבים להבין. מה באמת אנחנו בנו לעשות כאן? האם בנו להקים מדינת היהודים? האם אנחנו בנו להקים מדינה יהודית? ברור שמדינה יהודית תהיה מדינת היהודים. אבל בכלל לא ברור שמדינת היהודים חייבת להיות מדינה יהודית. בואו ניקח דוגמה פשוטה. יש לקראת הבחירות האחרונות אנשים שאמרו המצע שלנו זה לבטל את חוק הלאום. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לבטל את חוק הלאום. זה אחד מן הסעיפים המרכזיים של המצע הפוליטי שלנו, ביטול חוק הלאום. מה מפריע בחוק הלאום? מגדירים שהמדינה הזאת היא המדינה לאומה הישראלית. לא, לא, בשום פנים ואופן. אתה כבר מתחיל להגדיר את המדינה, ולא לפי מה שחשבנו. רצינו מדינת היהודים. אומר הרב במקור הראשון, איגרת תף תף עין א', הציונות לא תוכל למצוא את מלוא צדקה מפני שהיא תנועה מודרנית. מפני שלא כל מה שהוא מודרני הוא צודק. גם המלחמה האכזריה היא תנועה מודרנית, ומכל מקום כמה רישות יש בה. והמודרניות בעצמה עוד לא לגמרי תוכל ללכת במשול זה, שלא לשאול לדעותיו של כל איש. נסביר את הדברים האלו שפותחים את ההתייחסות של הרב לסוגיה בה אנחנו עסוקים. כלומר, אנחנו עם ישראל, יש לנו היסטוריה עתיקת יומין. כלומר, תרגום, אנחנו שייכים לעבר. ואם אנחנו סוף סוף רוצים לשים קץ לגלות, אנחנו חייבים לקחת את העבר, לדחוק אותו הצידה, ולהיות אנשים מודרניים. זה מה שישנה את המציאות, מציאות החיים שלנו כעם. העובדה שאנחנו נקים תנועה מודרנית, זה יעשה את המהפך. לכן, כל המודרני מחברו, הרי זה משובח. אומר הרב, מה הקשר? כל מה שמודרני הוא טוב? תראה, בכמה תחומים היינו מבטרים על המודרניות של הנשק, של המלחמה, ושל עוד כל מיני דברים שמסתובבים בעולם המודרני והפוסט-מודרני, כי אנחנו רואים תוצאות הרסניות. זה לא יכול להיות הגדרה שמהווה התפתחות בגאולת ישראל, המודרניות. והוא מוסיף עוד נקודה מעניינת כאן, שהמודרניות, האמת, יש לה חפץ פנימי, לבטל כל דעה חולקת. הרי היא אחרית הכל, ואם היא אחרית הכל, אף אחד לא יכול לחלוק עליה. עד רבה, תנועה מודרנית המבוססת על איזה פרינציפיום איתן, פרינציפיום זה עיקרון. כל מי שהוא מפורש, מהרס בדעותיו הגלויות, בביטוי ובפועל, בהחלטה גמורה לאותו הפרינציפיום, כלומר המודרניות קובעת עיקרון, וכל מי שיעיז להתנגד לעיקרון הזה, לא יוכל להיות מתקבל לכוח הגון באותה תנועה. עכשיו, יש לכאורה דבר פרדוקסלי, כי דבר מודרני זה דבר כולל, זה דבר מתקדם, זה בוודאי נותן מקום לכולם, נכון? אז אומר הרב, אתה טועה. כי המודרניות לא תסבול כל דבר שלפי הגדרה אתה לא יהיה מודרני. המעוז העולמי לעם ישראל הוא חיי רוחו, שיתבצר בו במפתח יותר חזק מכל החומות הגבוהות אשר לכל ממלכות הגויים. והחומה הזאת אי אפשר שתהיה נתונה הפקר לכל הרוצה להשליך עליה אבני קלע, לפרוץ בה פרצות בצורה מוחלטת וגבוהה במערכי חייו ובהגיונותיו הקבועים. אומר הרב, טוב, עכשיו בוא נעשה חשבון. אני חוזר למה שאמרנו קודם. איך שרדנו? אנחנו באים להקים מדינה ליהודים, זה בגלל שיש יהודים בעולם. חידוש עצום. אי אפשר היה להקים מדינה ליהודים אם לא היו יהודים בעולם. נכון? זה חידוש. אבל איך יש יהודים בעולם? איך קורה שבמשך אלפי שנים החזקנו מעמד בכל תנאי ובכל מצב? אומר הרב, ברור, כי אנחנו הייתה לנו חומה. מה החומה? המעוז העולמי לעם ישראל הוא חיי רוחו. זאת הייתה חומת החוסן הפנימי של העם החי הזה, של עם ישראל החי הזה, במשך כל הדורות, והוא המשיך את דרכו עד שהגיע לשיבת ציון, ולחזור לאיתנו הראשון. ואם יש אנשים שרוצים לפגוע בזה, הם עלולים למצוא מדינה בלי יהודים. כי אני חוזר, כדי שתהיה מדינה ליהודים, צריך שיהיו יהודים. אבל אם לא יהודים, אז אולי רצית להקים מדינה ליהודים, אבל לא יהיו יהודים. אז מה עשינו? לכן אומר הרב, אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים לזה. שאנחנו חייבים להישאר מאוד נאמנים למה ששמר על נשמתנו ונפשנו, ואוי ואבוי לאלה שינסו לפגוע בזה. הציונות בתור תנועה מרקלמת את היסוד הלאומי של ישראל. היא טובה ונכונה, ויש לה אחרית ותקווה. מה זה מרקלמת? רקלמה זה פרסום, זה לתת הופעה בעולם. אז באמת אומר הרב, הציונות בתור תנועה שהיא באה לפרסם את היסוד הלאומי של ישראל, היא באמת עושה דבר עצום. למה? כי היא פתאום העלתה על הבמה של העמים בעולם שיש עוד עם חי וקיים, שבינתיים העם הזה כבר לא הכירו אותו בתור עם, אלא הכירו אותו בתור יהודים. לכן זה לא פלא שכשחשבו איך אנחנו גומרים עם המצב העגום הזה של ישראל בעולם, אמרו בוא נקים מדינה ליהודים. אבל האמת היא שעד רבה התחלנו טוב. באה הציונות ואומרת, אבל יש דבר כזה, עם ישראל. מה עם ישראל? יש יהודים בעולם, נרדפים, עלי נידף, נודדים, מסכנים. באה הציונות ואומר, לא נכון, יש עם, כל הכבוד, מצוין, אומר הרב, מעולה. הציונות בתור תנועה מרקלמת את היסוד הלאומי של ישראל, היא טובה ונכונה, נכון, כל הכבוד, נגעתם בנקודה הנכונה, נגעתם בנקודה המרכזית של הגאולה. והנקודה המרכזית של הגאולה היא להצמיח, היא להציף מחדש את המושג הזה שיש דבר כזה שנקרא עם. לכן היא טובה ונכונה, ויש לה אחרית ותקווה. בתנאי אחד, שיודעת שאין לה את כל התוכן הדרוש כדי להביא עד תומו את התהליך. אבל בתור מסגב של האומה כולה, לעולם לא תקום ולא תהיה. למה? מפני שביסודה אינה משגת את אור הקודש של חיי העולם אשר לנשמת האומה. את רוח של אמת אשר בקרבה. נכון, היא הבינה, התנועה הציונית, והיא טובה ונכונה, שיש ליהודים גוף אחד, עם, אומה, לאום, שאיפות לאומיות לגיטימיות. נכון, אבל אנחנו חייבים גם נשמה, וזה אין לה. זה לא עניינה, לא בזה היא מתעסקת. על כן תעסוק יפה התנועה הציונית בשטחים החיצוניים של בניין האומה, בגוף הלאומי, ומעולם לא תגיע עד החיים הפנימיים. היא לא תגיע עד לנשמה, אז מי יתעסק בזה? מי יהיו הבונים? נכון, יפה מאוד. יש לנו, היה לנו גוף חשוב מאוד, קראו לו סולל בונה. סולל כבישים, בונה בניינים. מצוין. בזכות זה, כל כך התפתחה הארץ. זה היה הגוף הציבורי לפתח את הארץ בבנייניה. אז אומר הרב, לא, בניינים אלה שבניינם עומד הוא אכן בעד עובדים אחרים. בניין הרוח והתוכן הפנימי של גאולת ישראל, של הופעתו כעם סגולה מכל העמים, של הופעתו כמי של ונערו אליו כל הגויים. זה צריך בונים אחרים, צריך לגייס כוח עבודה אחר. ככה אומר הרב, שבניינם עומד הוא אכן בעד עובדים אחרים שהם לגמרי מסוג אחר, והם יצמחו דווקא. כלומר, אומר הרב, כן, כל אחד מקבל את חלקו בגאולה הזאת. יש כאלה שהיו בחלק סולל בונה, שכמובן עסקו בבניין הגוף, על כל מרכיביו, על כל ענייניו, על כל הצלחותיו, על התעשייה ועל הצבא ועל כל מה שכרוך בזה. יפה מאוד. אבל עכשיו באים בונים, צריכים לבוא בונים נוספים, והם מתבקשים, הבונים החדשים האלה, להתעסק בקומה הבאה של הופעת הגאולה. הם צריכים להיות לא פחות מסורים מאשר אלה שהיו מוכנים למסור את הנפש על לייבש את הביצות, להילחם בכל כוחם בלי חשבון, והם הרגישו שהם עובדים לטובת הכלל, לטובת העם, שהם פועלים להמשיך את המפעל האדיר של העם בארצו כפי שהיה בזמן התנך. נכון, אבל צריך גם בונים נוספים, והבונים האלה, אומר הרב, הם יצמחו דווקא מתוך אותה ארציה של החרדים אשר התנגדו לציונות באמת ואמונה מפני חרדתם התמימה על רוח השם, על עמו, על יסוד חייו. פה אנחנו צריכים אנשים יראי שמיים, פה אנחנו צריכים אנשים שמתעסקים כי הם מומחים לענייני נשמה, לענייני רוח. למה הם התנגדו? כי הם ראו, זו שאלה מצוינת, למה התנגדו? כי הם בעינם ראו רק בעניין של גוף. ואמרו, מה זאת אומרת? ממתי עם ישראל מתעסק פה לבנות רק גוף? זה לזה ציפינו, לזה פיללנו? כאן כמובן היינו צריכים את תורתו של הרב, שבא להסביר לנו שהגוף הזה, אם הוא נושם, זה סימן שיש בו נשמה. אז אנחנו צריכים לדעת שיש בו נשמה. לכן אומר הרב, נכון, הציונות באמת היא תנועה טובה ונכונה, זה בסדר גמור. אבל אוי ובוי אם אתה עוצר שם. אוי ובוי אם אתה תשאיר את התינוק תינוק. ואתה כל החיים תיתן לו רק מרק ומוצץ. כי חייבים להמשיך הלאה, צריכים מחנכים, צריכים מורים טובים לתינוק הזה שגדל בינתיים והגיע כבר לכיתה א', ב', ג', שכבר הפך להיות גדול וחסון ומלא כוח ומלא עוצמה ומלא יוזמה, ולא רוצה משימות קטנות, אלא מה רוצה? משימות גדולות של תיקון עולם ומלכות שדי. אז אומר הרב, נכון, הגיע הזמן, נא לגייס עובדים שיעסקו בבניין של המציאות הפנימית של העם הזה. ולכן אנחנו צריכים עכשיו ספר חדש שכותרתו תהיה לא מדינת היהודים אלא מדינה יהודית. חזון, לא רק מדינת היהודים, לא, לא מספיק. כל הכבוד שהצלחת להביא את כל המעפילים, והעלית אותם באוניות, ואשרינו מה טוב חלקנו, וכמה אנחנו מתפעלים, מעריכים, משתוממים מעוצמת הרצון, הנחישות, המסירות. אבל אנחנו עכשיו חייבים עוד. הלאה, בוא נתקדם. יש פה קריאת כיוון, הזמנה. בואו תסתרפו לתנועת הבנייה של עם ישראל באופן מלא ושלם. בואו להיות מטפלים, מפריחים את השממה. על מה? המוסרית, הרוחנית, כדי שנגיע לשיעור קומה מלא ושלם, לא של מדינת היהודים, אלא של מדינה יהודית. אומר הרב, בשביל זה צריך מומחים. נכון? כדי היה לבנות חומה ומגדל, היית צריך מומחים שיודעים תוך לילה אחד לבנות חומה ומגדל. לילה אחד בבוקר, בבוקר אין כלום, למחרת בבוקר חומה ומגדל, בנו יישוב. איך עושים את זה? בין לילה? כן. בין לילה יישוב. איך אתה עושה את זה? בין לילה יישוב, תסביר. זה מומחים, זה אנשים שיודעים מה לעשות, איך לעשות. כמובן מתוך רצון פנימי אז להביא לגאולת עמם, ידעו לעשות את זה. אומר הרב, נו, אז עכשיו אנחנו צריכים בונים כאלה, שיהיו מוכנים להתגייס לזה. באיגרת הבאה, הרב מסביר למה התנועה הזאת היא הייתה טובה, למה היא הייתה חשובה, מה נתן לה את הכוח של ההצלחה. שאגב, ההצלחה הזאת הולכת ונמשכת, זה לא עוצרים את החל פרק א' של תקומת עם ישראל בארצו ואחרי זה גמרנו שלב א', בוא, זהו, בוא נסגור עכשיו את הספר, תיק אלף נסגר, בוא נעבור עכשיו לתיק השני. לא, זה לא עובד ככה, ההצלחה ממשיכה. אז הרב יסביר לנו עכשיו מה היה הדבר הגדול הזה שנתן לה את המנוע הזה, שבמשך שנים באמת זכו הבונים האלה, הפועלים הטובים האלה, לקדם את גאולת ישראל עד למדרגה שאנחנו מרגישים, זהו, אנחנו כבר בשלים לשלב הבא, להופעת הנשמה. זהו מסביר באיגרת הבאה. איגרת תקוף מם א'. הכוח המוסרי היסודי שצפון בקרבה. הרב מסביר שלא הייתה יכולה להיות הצלחה לתנועה הזאת אם לא הייתה כאן הצדקה מוסרית. כי אתה לא מצליח שום מפעל אמיתי וגדול בעולם בלי שאתה מוצא לזה צדק. זה צריך להיות מפעל צודק. אם המפעל הוא לא צודק, הוא יחזיק מעמד, אבל בסוף הוא יתפורר.
צודק בעיני מי?
מה?
צודק בעיני מי?
צודק בעיני מי, שאלה טובה. אבל צודק לפחות בעיני אלה שזה נעשה לטובתם. זה אתה בטוח. אז זה ברור שזה היה צריך להיות צודק בעיני עם ישראל. כי בוא נחשוב, אנחנו באים ומציעים לעם ישראל לשוב לארצו, לקום כאן מחדש כעם, ואומרים רבותיי זה יהיה קשה. לא, סליחה, לא קשה, יהיה קשה מאוד. אתם מוכנים לענות על עוניות? כן. אתם מוכנים לפרוץ את המצור של הבריטים? כן. אתם מוכנים אחרי שרגע אחד שאתם מגיעים לחוף לקחת רובה ולהילחם? כן. יש אנשים שכמעט באותו יום שבו הגיעו לארץ, באותו יום היו כבר במלחמה, הלכו להילחם, לא הבינו אפילו את הפקודות של המפקדים, כבר הסתערו קדימה. אחד מן הקרבות האלה הידועים זה היה קרב לטרון כידוע, והיו שם המון נפגעים. אתם מוכנים? כן, אבל תגיד לנו למה? מה מצדיק את זה? מה היסוד המוסרי של מה שאתה מציע? אז אומר הרב, כן, הכוח המוסרי היסודי שצפון בקרבה, דוגמת שם המפורש שבפי צלמו של נבוכד נצר, הנותן לה את העוצמה של ציפור זו שישבה לה על עיקונין של מלך, שאי אפשר לזרוק בחץ וגם לא לדוד באבן. כלומר, גם אם בתנועה הזאת יש דברים שלא מוצאים חן בעיניך, אבל אתה לא יכול לפגוע בה. למה? אז יש משל אצל חז"ל. המשל אומר שאם יש תמונה יפה של המלך, מעין דבר שבא לכבודו של המלך, ויושב על התמונה הזאת ציפור, ואתה אומר, וואי, זה לא יפה. ככה פתאום ציפור על התמונה של המלך. אבל אתה לא יכול לזרוק אבן כדי לסלק את הציפור. למה? כי אם אתה זורק את האבן, מי שרואה אותך מרחוק, מה הוא חושב? שאתה זורק אבן על? על המלך. שלא יהיה כרוגם עיקונין של מלך. מה הכוח המוסרי הזה? שאנחנו לא יכולים לבוא ולפסול אותו. הוא האומר כללות האומה, הגוי כולו, השגור בפיה. לאומיות זו היא אומרת, ולפעמים גם בלא לב הלב, שהיא דורשת את ישועת כלל ישראל, כולו דווקא, אינה מתחשבת עם הפרטים ולא עם סיעות ומפלגות. כי אם דווקא את הכלל כולו היא חפצה לתפוס בלבבה, את כל ישראל, את האומה, והאומה בערכה הכללי היותר חסון. אומר הרב, אני אגיד לך מה סוד התנועה הזאת, מה נותן לה את הכוח לעמוד ולהצליח ולפעול, למרות שיש לנו דברים שיש לנו מה להגיד. זה שפתאום אחרי המון דורות סוף סוף קם תנועה ואומרת, אני רוצה לפעול לטובת העם כולם. הזכרתי את חוק השבות, תנסו לחשוב מה זה אומר חוק השבות. אני חי פה, אתה מגיע, נוחת, יורד מן האונייה, אתה כמוני, קיבלת אותה אזרחות. אבל אני פה 20 שנה נלחם, נכון. אני מתוך ענווה מתעלם מזה, מה שלא עושים במדינות אחרות ובעמים אחרים, ואני מוכן להגיד, יש לך בדיוק אותן הזכויות כמו שיש לי, למרות שאני נלחמתי על הארץ הזאת, וחרשתי, ויבשתי את הביצות, ובניתי בניינים, כיוון שהחלטתי שאני עושה את זה לא בשביל עצמי, אני עושה את זה בשביל העם כולו, והכלל כולו, ועם ישראל כולו, אז אני מוכן להעמיד את כל הכישרונות שלי, גם לרשותך. זה הכוח המוסרי שלה, כוח הכלל. חידוש, חידוש, כי במשך 2000 שנה, איך יהודים יכלו לפעול לטובת הכלל? בקושי יכלו לי, כל אחד יכול היה לדאוג לעצמו, בקושי. אם הוא יכול היה לדאוג לעצמו. פתאום קמה תנועה כוללת. והיא באה עם סיסמה חדשה. כל ישראל חברים. ארגון הראשון קם בפריס ואומר, אנחנו קובעים לעצמנו משימה חדשה. כן? מה המשימה החדשה? כל יהודי בעולם, אנחנו אחראים על גורלו. סליחה? אתה חי על גורל של יהודים שחיים בסוריה ואתה חי בפריס? כן, נשלח עורכי דין כדי להגן עליו, כי מעלילים עליו עלילת שווא. חוזרת התחושה, חוזרת ההרגשה שאנחנו גוף אחד. ואם כואב לי במקום מסוים בגוף, כל הגוף שלי כואב. אומר הרב, זאת הייתה ההצדקה המוסרית של אותה תנועה. ולכן אנחנו לא יכולים לפגוע בה, כי יש בה יסוד מוסרי איתן, שמישהו הצליח לשקם בנו את התחושה של החיות ההדדית, של ההרגשה שכולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. זה עצום. נכון? יש לנו ביקורת על הרבה דברים אחרים, אבל בזה אנחנו לא יכולים לפגוע. אם אנחנו פוגעים בזה, באותה תנועה, אז אנחנו כאילו זורקים אבן, כי אנחנו רוצים להפריח את הסיפור שלא נראה יפה שמה לתמונה של המלך, אבל נראים כפוגעים באיקונים של המלך. יש יסוד מוסרי, והיסוד המוסרי הזה הוא מאוד חשוב, הוא מאוד משמעותי, הוא בעצם שיקום השיעור הכללי האמיתי של עם ישראל כעם, שהוא כבר לא אוסף של פרטים. מדינת היהודים? לא, זה לא מספיק. כי החיות, בואו אנחנו נמשיך עליה את המפעל, החיות הקולקטיבית היא לא רק אחריות על זה שיהיה לך מה לאכול, שאתה תוכל פה להיות מוגן מן אנטישמיות, שיש לך אזרחות ששללו ממך רק לפני כמה שנים. כשהקימו את מדינת ישראל זה היה סך הכל 3 שנים אחרי השואה. בשבוע שעבר קיבלנו קצת עדויות מה זה היה אומר. אז ברור שזה היה דבר עצום, אדיר, נפלא. אבל בוא נמשיך את האחריות הזאת על כל בחינותיה. לא רק על ענייני הגוף, אלא גם על ענייני הרוח. אז זה מה שאומר כאן הרב. לאומיות זו אומרת, ולפעמים גם בלא לב ולב, שהיא, כלומר, לפעמים זה מן השפה ולחוץ, אבל היא אומרת שהיא דורשת את ישועת כלל ישראל כולו דווקא. אינה מתחשבת עם הפרטים ולא עם סיעות ומפלגות. אנחנו נקים מדינה בשביל כולם. לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה הדעות שלך, לא משנה אם יש לך כיפה, אין לך כיפה, קבל אזרחות. כי אם דווקא את הכלל כולו היא חפצה לתפוס בלבבה, את כל ישראל, את האומה, והאומה בערכה הכללי היותר חסון, שאפשר למוח אנושי חילוני. אבל כשאתה מתחיל לדבר על האומה, אז אתה חייב לדבר על האומה עד הסוף. האומה הישראלית. זה נגעת כאן במושג שהתחלת אותו מבחוץ, כתנועה שבאה לדאוג למסגרת הכללית של החיים של היהודים, אבל אם כבר הזכרת את האומה, אם כבר הזכרת את העם, אז אתה חייב ללכת עד הסוף עם זה. אתה לא יכול לעצור. אתה לא יכול לעצור. אם אתה תבוא ותגיד למישהו, אני דואג לך, ומה, תקבל אוכל, אבל לא תהיה בשמחה, תגיד מה עשית, תודה רבה. נתת לי אוכל, אבל אתה לא דואג לנפשי. אני אתן לך בית, אבל לא יהיו לך חברים. אז מה עשית? נתת לי בית, אבל לא נתת לי חברים. זה לא חיים. לכן אומר הרב, הכוח המוסרי הבסיסי של אותה תנועה, זה היה באמת דאגה לכלל כולו, אז בוא נלך על זה עד הסוף. בואו נראה מה זה באמת נקרא לדאוג לגל כולו. לדאוג לגל כולו זה להבין שהעם הזה חוזר לארץ התנך בשביל התנך. הוא לא חוזר לארץ התנך בשביל משהו אחר, שהוא קרא לו באיגרת הקודמת, להיות מודרניים. מה זה קשור? שלשד האור האלוקי נתייבש מהמוח החילוני, כי הוא ראה אחרית דבר רק בבניין הגוף. לתופסו, האומה בערכה ההיסטורי והמוסרי, ועם זה היא פושטת ידה על ארץ ישראל וחיבת ציון וכל מקראיה באומץ לב וגבורת בלתי מצויה. יחד עם זה אנחנו כמובן לא מזלזלים, לא מנמיכים בערך של ההתעוררות הזאת לפעול לטובת הכלל כולו. ההפך, אנחנו באים ואומרים, אדרבה, אנחנו בדינמיקה טובה מאוד. התחלנו תנועה יפה מאוד, מאוד מוצלחת. אבל בואו לא נעצור בדרך. כי אם נעצור בדרך, אם אדם הוא במסע והוא עוצר בדרך, אז אדרבה, המסע הופך להיות יותר קשה. ואחרי כל זה, יודעים אנו ברור שתנועה כזאת לא תוכל להצליח אם היא לא תתקדם מעלה. היא לא תתקדם. אם היא חושבת שבזה שהיא השיגה את המסגרת החומרית, אפילו המדינית, מדינה ליהודים, אז היא, אם בזה היא יוצרת, אז בשלב מסוים כבר לא יהיה לה כוח. כי מה שעוזר לגמור את המסע זה לא כוחות הגוף. כל מי שעשה מסע קשה פעם בחיים שלו, הוא יודע שהקילומטרים האחרונים הוא לא גומר בכוח הגוף. כי כוח הגוף כבר אין. אז איך הוא גומר את הקילומטרים האחרונים? הכל בראש. אחרי שכל מה שהיה ברגליים נגמר, מה נשאר? הכל בראש. מסכימים? הלכתם פעם דרך ארוכה וקשה? זה כבר לא הרגליים שעובדות. אם זה היה רגליים, הרגליים מזמן אמרו, זהו, אין כוח. גמרנו. אז איך אתה גומר? הכל בראש. ככה למדנו. הכל בראש. אם אנחנו מצליחים לגרום שהראש ימשוך את הרגליים, אז יהיה כוח לרגליים להמשיך. אבל אם אנחנו אומרים, לא, זהו, גמרנו, זהו, מספיק, אין, זהו, אין כוח. אז ברור שלא נוכל להשלים את המסע. וזה יהיה מאוד לא טוב. כי התחלת בסיסמה כל כך יפה. אנחנו תנועה שדואגת לכל העם, לכל היהודים בעולם. אנחנו רוצים בעצם לאפשר לעם ישראל לחזור לארצו, נכון, לארצו, למקומו, לרוחו, לשיוך קומתו, לבריאותו. אז בוא לא נעצור. ואומר הרב, אם היא לא תבין את זה ולא תפנים את זה, לא תוכל להצליח. וכי עד מוכן לרגליה, לרגליה, היא רוצה רק רגליים, לא טוב. כל זמן שלא תישא עיניה למרום, להישען על קדוש ישראל. איך הרב יכול כל כך מראש לסרטט את מה שעומד להיות, שתנועה כזאת תתעייף, תרצה לעצור את המסע, תאמר, בוא נרד מן העגלה, זהו, הגענו. לא, לא הגענו. כן, כן, אבל אין לנו כוח להמשיך. איך הרב יודע שחייב להגיע שלב שבו יבואו בונים אחרים, פועלים אחרים, שפועלים עם השם? אומר הרב, אני אגיד לך מאיפה אני יודע. וידיעה זו אנו יודעים מהמקורים היותר נאמנים. המקורים האלוקיים. מה הוא מתכוון? אומר הרב, את הידיעה הזאת אני יודע ואנחנו יודעים מי תורתנו, מי המקורות היותר פנימיים של התורה, מתורתו של רבי עקיבא ותורתם של תלמידיו רבי מאיר ורשב"י, שאורו לנו מראש מה יהיה מסלול הגאולה. מהמקורות האלה אנחנו יודעים שכשאנחנו רואים שהגוף מתעייף, זה אומר שצריכים לעבוד חזק מאוד על הראש, על הנפש, על הנשמה. לא להאשים את הגוף. הגוף נתן את מה שהוא יכול היה לתת. זהו, הוא אומר, אין לי כוח יותר. נכון? קורה בכל מסע קשה וארוך. שבשלב מסוים, האדם מרגיש, זהו, הגוף שלי לא נושא אותי כבר. ואז הוא חייב להעביר לדיסק אחר. וידיעה זו אנו יודעים מהמקורים היותר נאמנים. המקורים, היום היינו אומרים המקורות האלוקיים, אשר לעד יזרמו באמיתתם. זה לא בגלל שרבי עקיבא ותלמידיו חיו לפני אלפי שנים, שהאמת הנצחית שהם ביטו והופיעה בתורת הסוד, בדברים שרבותינו הגדולים היו צריכים לפנח לטובתנו, כי אחרת לא היינו מבינים מה הם התכוונו. זה לא אומר שהאמת שלהם היא נסתרת אז היא נעלמת, לא, מה פתאום, הפוך. היא נסתרת כי היא חיכתה האמת הזאת לזמן הנכון, לזמן הבשל, כדי להופיע, כמו שזה עכשיו מופיע. וכמו שקיבלנו כוחות לבנות את גוף האומה ולהכריז שאנחנו בונים את הכלל כולו, כך נקבל בעזרת השם גם את הכוח לפעול על הלב ועל המוח כדי להמשיך את המסע עד תומו. אמן, כן יהי רצון.